אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
החבורה הזאת, אטילה, מסוכנת מאוד, מאוד. היא מדירה שינה מעיניהם של המחלקה היהודית בשבק. אירוע שלהם, שבקלות יכול להסלים, עלול לגרור כאן אסקלציה מטורפת ביהודה ושומרון. וזה משהו שגם יכול להגיע לאיזושהי מערכה הרבה הרבה יותר גדולה. ראינו את זה כבר קורה, גל טרור שמתפרץ כתוצאה מאירועים של תג מחיר. כלומר, זאת חבורה מסוכנת מאוד.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט עם אטילה שומפלבי.
הם לא יותר מכמה מאות נערים, 200, אולי 250 בסך הכל. אם ממש רוצים להגזים, מקפיצים את מספרם ל-300. הגרעין הקשה, זה שמדיר שינה מעיני חוקרי שירות הביטחון הכללי, הגרעין הזה מונה כ-50, אולי 60 איש. אבל נערי הגבוהות מהווים, גם בימים אלה, סכנה ברורה ומוחשית ביהודה ושומרון, ובמערכת הביטחון מתייחסים אליהם ברצינות גדולה. אלוף פיקוד המרכז החדש, אלוף תמיר ידאי, אף החליט לפתוח בהידברות, בניסיון לשים קץ לפרובוקציות ולאירועים שברגע אחד עשויים להדליק את המדינה ואת האזור כולו. את הפרק הזה של הכותרת אנחנו מקדישים לנערי הגבעות, לתוכניות שלהם, לכישורים המיוחדים שפיתחו כדי להתמודד עם חקירות השבק, ולנציגם הפוליטי, איתמר בן גביר, שעושה את דרכו אל הכנסת. אלישע בן קימון כתבנו ביהודה ושומרון. אלוף פיקוד המרכז מבקר את נערי הגבעות על גבעה? מה קרה כאן? מה פספסנו?
נכון, זה באמת אירוע מאוד מאוד חריג, אירוע שלא ראינו אותו בטח בשנים האחרונות. אני לא זוכר דבר כזה. מגיע אלוף פיקוד המרכז, בעצם האוטוריטה של כל התש של כל יהודה ושומרון, מגיע בעצם לגבעה, מעוז אסתר שמה, ששם נמצאים גבעונים, נערי גבעות, עשרות מהם. אגב, על הגבעה הזו יש צו פינוי תלוי ועומד, כלומר זה נבנה שם באופן בלתי חוקי לחלוטין, ושם הוא בעצם פוגש נערי גבעות, לא רק מאותה גבעה, אלא גם מגבעות אחרות, שמאוד מוכרות גם לשבק, גם למפלג לפשיעה לאומנית של מחוז שי, ומנהל איתם שיחה, שזה אירוע בפני עצמו. א', שאותו אלוף מגיע לאותו תא שטח, ב', גם מהכיוון של הנערים עצמם, כלומר גבעונים לא רצו לפגוש בכלל לא אנשי מינהל אזרחי ולא קצינים בצהל. כלומר כל האירוע הזה וכל המפגש, וכמובן איפה שהוא קורה, זה אירוע דרמטי וחריג מאוד.
מי יזם את זה?
פשוט הגעה, זה בעצם התחיל להתגלגל אחרי גל אירועים מאוד מאוד אלימים שהתרחשו ביהודה ושומרון של נערי גבעות. אנחנו מדברים על כמעט מאז האירוע שבו נהרג אהוביה סנדק זכרו לברכה, אנחנו מדברים על כמעט קרוב ל-50 אירועי אלימות שבהם נפצעו שני ילדים פלסטינים. ואז בעצם החל איזשהו שיח הידברות כדי להרגיע את השטח בין ההנהגה המקומית, אנחנו מדברים על מועצת בנימין, קצת במועצת שומרון, יחד עם ההנהגה הצבאית, והם בעצם רתמו את כל האירוע הזה. אבל עצם זה שהסכימו כאן שני הצדדים להגיע וגם להיפגש, זה אירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, מה בעצם היה שם? בעצם כל אותם הנערים באים ואומרים, אנחנו רוצים להתיישב כאן, להישאר על הגבעות, אל תטרידו אותנו בצווי מעצר, צווי הרחקה וכולי. מן הצד השני אומר אלוף הפיקוד, אני רוצה לעשות לזה סוף. אני לא כמו כל האלופים הקודמים, אם אנחנו מדברים על ניצן אלון ורוני נומה וכולי, שהתעלמו מאותו כוח שבעצם נמצא בגזרה, והוא בא ואומר, אני רוצה לנסות לפחות להגיע איתכם לאיזושהי הסכמה, הבנה מסוימת, שאפשר גם אחרת, כי הרי אנחנו מכירים את אותם המשחקים של חתול ואחבר, כלומר, אתם בונים, אנחנו באים הורסים, אתם עושים תג מחיר, אנחנו מרחיקים אתכם, השב"כ נכנס לתמונה, חקירות וכו' וכו'. והוא בא, ובאיזשהו אופן, מנסה ליצור כאן איזשהו סוג של תמהיל אחר, לנסות לפתור את זה.
מה הפעילות השוטפת של נערי הגבעות? מה הם עושים ביום יום? האם כל הזמן הם מחפשים מטרות, כיצד לפגוע בערבים, במטעים של ערבים? מה הם עושים כל היום?
ננסה לחלק את זה. אנחנו מדברים על נערי גבעות סביבות, לא יודע, בערך 200-250 נערים, שבעצם פרוסים לכל אורך רחבי יהודה ושומרון, אני מדבר איתך מדרום החברון ועד בעצם לצפון השומרון, רובם, 80% מהם, מתעסקים בהתיישבות עצמה. הם לא רואים את כל הקווים של אוסלו, A, B ו-C, אלא באים בעצם לפרוץ את הגבולות, מקימים גבעה אחרי שהם עושים סיורים ברגל במפות, בוחרים גבעה מסוימת שהיא אסטרטגית ומונעת בעצם רצף טריטוריאלי בין הפלסטינים, מקימים שם גבעה, כמובן באופן בלתי חוקי לחלוטין, בלי תאום עם שום מקום, ונמצאים שם. ואז מה שקורה, מגיעים במנהל האזרחי, מפנים אותם, יש צווי הרחקה, ואז, וכאן אנחנו מדברים על אותם 20-30%, שבמספרים זה נע בין 50-60 נערים, שמבצעים פעולות של תג מחיר, שזה מה שכולל בעצם יידוי אבנים על רכבים של פלסטינים, שימוש באמל"ח, זריקת רימונים, כמובן האירוע בדומה, מה שבעצם אנחנו זוכרים, אבל זה גם בא לידי ביטוי בתקיפות אלימות, אתה יודע, של פלסטינים שסתם הם פוגשים באיזשהו שטח מרעה, כלומר זה משהו שכל הזמן קורה, אז הם נעצרים על ידי השבק, ברגע שאין קייס משפטי, כי מאוד קשה להגיע לאיזושהי הרשעה ברגע שהם שותקים ואין תיעוד לכל אותם האירועים, אז בעצם מגישים דוח מודיעיני לאלוף הפיקוד, שבעצם מחליט להרחיק אותם מיהודה ושומרון, שזה כלי דרקוני, אבל עושים בו שימוש מאוד מאוד גדול. וזאת הפעילות שלהם. עכשיו, כדי בעצם לעצור את משחקי החתול והאחבר הזה, הגיע אלוף הפיקוד ידעי, ובעצם אומר, בואו רגע אחת נעצור את זה, אוקיי? אנחנו לא עוד פעם, אנחנו נרדוף אחריכם, ואז, אתה יודע, נגיע לכל מיני נקודות אחרות, אלא בואו ננסה את זה אחרת. להגיד לך עוד פעם, אם זה באמת יקרה או לא, מאוד מאוד קשה לדעת, בטח לא עם אותם 20% שעליהם דיברנו, שהם מאוד אלימים.
יש עם מי לדבר שם? או שכל הרזון דאטר, כל הקיום של הקבוצה הזו, היא בעצם ההתגרויות האינסופיות האלה? מזה הם בעצם קיימים, זו הסיבה שלהם להתקיים.
תראה, השאלה הזאת היא מאוד מדויקת, כי הרבה שנים מתחבטים בזה גם הנהגת המתנחלים, וגם כל האנשים בשבק, וגם בצבא וכולי. הם בעצם אומרים, האם בעצם יש לנו איזשהו שיח כאן, האם אנחנו יכולים לפתור בכלל את הבעיה הזאת, או שאנחנו מדברים על קבוצה של אנשים רדיקליים. וכאן אנחנו צריכים לעשות את ההבדל לפי הבנתי, בתור אחד שהסתובב איתם ושהיה ומכיר בין אותם, 80% שאיתם אפשר לדבר באיזשהו סוג של היגיון, כמובן האידיאולוגיה שלהם היא מאוד רדיקלית, אבל אפשר לבוא ולדבר איתם, הם לא יפגעו סתם באותם הפלסטינים, לבין אותם 20% שאיתם ואותם צריך באמת לטפל ביד מאוד מאוד קשה, וזה לא דבר פשוט. אני אתן לך איזשהו סיפור אנקדוטה. כמעט כולם זוכרים את המקרה של איישה ערבי, אותה אישה פלסטינית שנסע ביום שישי בערב באזור של צומת, באזור של זה תפוח, ואז מיידים כמה צעירים אבנים לעבר אותו רכב, בעלה שנוהג ברכב מגיע בעצם עד לאזור שכם, ושם קובעים את מותה, ואז בעצם מתחילה החקירה של השבק. עוד באותו יום שישי קופצים, עוד באותה שבת מגיעים לאותו אזור ברחלים, איפה שהיה את אותה זריקת אבנים, מגיעים לשם כמה דתיים, בעצם כמה מתנחלים מהאזור, ועושים הדרכה ממש לאותם נערים, איך להתנהג באותה סוג של חקירת שבק, במידה והיא תבוא. ובאמת הגיע מוצאי שבת, פשטו על הישיבה, ותשמע מה בעצם היה שם. הגיעו לחקירה קרוב ל-20-40 נערים, ולכולם הביאו כוס מים. עכשיו, כדי שיקחו את אותה כוס מים, רצו בעצם לקחת מהם את טביעות אצבע, כי על הרכב של אותה פלסטינית, של האיש הערבי, היו טביעות אצבע של האבן וכל מיני כאלה, ורצו להפיק מזה איזשהו סוג של ממצא. ואף אחד, וכמעט כולם נגעו בכוס, חוץ משניים, שהיו על הרדאר של השבק, כלומר שניים שכבר היו בתוך המאגר, שידעו מי אלה ושהיה קל להגיע אליהם, רק השניים הללו לא נגעו באותה כוס מים. אז יש כאן תחכום, הם מבינים לאן הם מגיעים, הם עושים הדרכות לפני זה. אני שומע הרבה אנשים שאומרים, מה הבעיה כוחות הביטחון המאוד מאוד גדולים שלנו לבוא ולפתור את הבעיה הזאת של הנוער הזה? אז גם הם מאוד מיומנים וגם מבינים לאן הם מגיעים.
הייתה נקודה בזמן שההנהגה של המתנחלים דיברה על הקבוצה הזו כקבוצה שאיבדו עליה שליטה, כקבוצה שאפילו שברה או חילקה את המתנחלים לקבוצות פנימיות. האם זהו עדיין המצב? האם עדיין יש קבוצה בזרם המרכזי ש מגנה על נערי הגבעות?
יש, אם אני עושה הפרדה בין ההנהגה היותר ממלכתית של הגוורדיה שמאוד מוכרת בהנהגת המתנחלים, אם אנחנו מדברים על פנחס ולרשטיין שהיה יושב ראש מועצת יש"ע, היום יועץ גם לנתניהו, אבי רואה שהיה יועץ לענייני ביטחון של נתניהו והיה גם אצל גנץ, כל האנשים האלה הם באמת אנשים של הגוורדיה, אתה יודע, של אנשי אופרה המאוד ממלכתיים, והם נגד כל אותם נערי הגבעות. אבל יש בתוך ההנהגה גם אנשים שפוזלים לאותם הנערים ואומרים תבואו לעזור להם. כלומר הם לא אשמים, מאוד קשה להם לגנות אותם. הם מגיעים לאותם גבעות והם בעצם, לא הייתי אומר שהם נותנים להם דלק, אבל הם לא מפנים להם עורף ובעצם מוקיעים אותם. עכשיו יש הרבה ביקורת כלפי אותם אנשים, אני יכול להגיד לך שהם מאוד מחוברים לצורך העניין לבצל סמוטריץ' למשל. הם הרבה פעמים כשהם עושים קמפיינים הם פונים אליו, גם לפייגלין שהביאו אותו לגבעה בקומי אורי שיש עליה צו של שטח צבאי סגור. כלומר הם מנסים לקבל את הלגיטימציה הזאת מנבחרי ציבור, אבל בהחלט יש פער בין הגוורדיה הזאת היותר בעצם של הממלכתיות ושזורמת עם ההנהגה לבין אותם חבר'ה בעצם שזורמים איתם ושלא מפנים להם עורף, שהם לא בעצם עוצרים אותם מהמעשים שלהם. כמובן שכלפי חוץ הם יבואו ויגנו וכולי, אבל הם לא עוצרים את זה מבפנים. כלומר, יש גם בתוך ההנהגת המתנחלים, יש את האלה שיותר זורמים איתם, ובעצם אלה שפחות. עכשיו, אני אגיד לך עוד איזושהי נקודה, שגם מתנהלת עכשיו, אתה יודע, לפני רק יומיים לדעתי, הם הוציאו כל נערי גבעות, חוברת כזאת שבעצם מאגדת בתוכה את כל הסיפורים נגד ימר שי מאז אותו אירוע של אהוביה סנדק זכרו לברכה שנהרג באותה התהפכות רכב שרדפו אחריו אותם הבלשים. אז בעצם יש מין עליהו מאוד מאוד גדול נגד המפלג לפשיעה לאומנית של ימר שי, והם אספו ממש בעמוד פייסבוק מסוים כל מיני סיפורים של כל מיני אנשים התנחלויות נגד ימר שי, ולפני קרוב ליומיים הם הוציאו חוברת כזאת, האלימות של ימר שי, באמת הכל במטרה לנסות לסגור את אותו סוג של מפלג פשיעה לאומנית שמתקיים שם. כלומר הם מנהלים בקמפיין מאוד ממוקד, מאוד מדויק נגד הימר, ובהקשר הזה יש לנו איזשהו סוג של סיפור כזה נחמד. לפני מספר שנים הייתה, היה איזה בחור בחברון שהיה לו מין חווה כזאת של 20 או 40 חמניות, ובאיזשהו לילה אחד השחיתו לו אותה. הוא בעצם הגיע יום למחרת למשטרה, הגיש תלונה במשטרה על זה שהשחיתו להם, ובעצם החבר'ה שם באיזה משטרה אמרו שזה כנראה בטח איזושהי השחתה של פלסטינים, ושמו את זה בארון. אחרי מספר ימים אותו בן אדם מקבל בתא דואר שלו מכתב, אוקיי, שעליו כתוב, סליחה, לא ידענו שזה שייך לך, עם שטר של 200 שקל, כאילו סוג של פיצוי על ההשחתה הזאת. מיד עם זה הוא בעצם ניגש למשטרה, ואז במשטרה הבינו, רגע, יש כאן איזה משהו מיוחד, יש כאן כנראה נערי גבעות, שבאו לבצע תג מחיר, לא ידעו שזה שייך ליהודי, וביצעו את זה בכל זאת. ואז הקפיצו לחקירה הזאת את ימר שי, שהתחילו לחטט בכל הפחים בסביבת אותו בית כדי למצוא ממצאים. בסופו של דבר עצרו איזה שני נערים מאזור בת עין ששוחררו, אבל מאז קוראים לאותו ימר חמניות, שזה אירוע כזה קצת מצחיק שהם כל הזמן קוראים. עכשיו, אם אתה תשים לב, גם שעושים תג מחיר עם גרפיטי וכולי, אז מדי פעם גם ככה רושמים דש לימר חמניות.
חתימה שכזו. אלישה בן כימון, מאיפה הכסף? מאיפה הכסף שמחזיק את אותם 250 צעירים? בכל זאת צריך לאכול, צריך לשלם אולי אפילו מהחשמל, לשתות, לישון איפשהו. מאיפה הכסף?
נכון, אז תראה, באופן מאוד מאוד כללי, לא צריך הרבה כסף. כלומר, אתה בא לגבעה, אתה שם שם PVC, סוג של דיקטים כאלה, ושם אתה מקים פחות או יותר משהו שאתה יכול להיות בו. זה בדרך כלל מוקם בסמוך ליישוב M, הרבה יותר גדול. אם אנחנו לצורך העניין לוקחים את מעוז אסתר למשל, שהוא ליד היישוב שילו או כוכב השחר, ואז אותו יישוב M בעצם מעביר לך מים, תשתיות מים וגם קצת חשמל באיזה גנרטור וכו'. יש עוד תופעה שקורית, אוכל. כלומר, יש המון המון תושבים מאותו יישוב M שמביאים להם אוכל גם לאותם נערי גבעות, שהם מבחינתם מתופסים את השטח ובעצם מממשים את האידיאולוגיה הזאת. אז לא פעם אתה תראה אנשים שעולים עם סירים מהיישוב למטה אל הגבעה. גם בדרך כלל זה יותר נהוג בשישי בערב, היום שבת, שאז גם עושים את כל הטיולים האלה. ומעבר לזה הם אוספים המון המון כסף. אתה תראה אותם עם דוכנים גם בתחנה המרכזית בתל אביב, בתחנה המרכזית בירושלים, באזור פתח תקווה, גבעת שמואל, כל מיני מעוזים, גם בצפון, באזור צפת, יש שם מעוז מאוד מאוד רציני. כלומר, הם אוספים כסף מפה ומשם, נתמכים מאוד על ידי יישוב ההם, ומזה פחות או יותר הם חיים. עכשיו, לא צריך, אתה יודע, הם גם לא חיים בתנאים מיוחדים. יש שם נערים שבאים, הם מדליקים אש בשביל שיהיה להם חם, לפעמים עדר אחד או שניים, או אוכל מאוד מאוד פשוט, פסטות וכאלה, ואז הם זורמים קדימה.
איתמר בן גביר, כנראה בדרך לכנסת, האם אפשר למתג אותו כנציגם של נערי הגבעות? האם הם רואים בו את נציגם?
איתמר בן גביר הוא מאוד מזוהה עם נערי הגבעות, גם בעיקר בגלל התיקים שהוא ניהל עבורם. הוא ייצג לא מעט נערים, אם אנחנו זוכרים גם המפורסם שבהם זה כמובן אמירם בן אוליאל, שהורשע ברצח בדומה, ועוד המון המון לאורך הזמן. הוא גם עושה סוג של תג מחיר כלכלי הפוך. כלומר, ברגע שהמשטרה עוצרת שלא בצדק נער גבעות, או בעצם מבצעת משהו שהוא לא חוקי לנערי גבעות, אז איתמר בן גביר בעצם מייצג את אותו נער גבעות, ומצליח להוציא המון המון פיצויים. הוא עשה מזה המון המון קופות. זה בפן הזה.
שזה לגיטימי בסך הכל.
לגיטימי לחלוטין, כן. הוא עשה מזה קריירה מאוד מאוד טובה, הוא גם טוב בזה, הוא הוציא הרבה כסף מהמשטרה. עכשיו, אבל לא כולם איתו. כלומר, יש גם כאלה שמפנים גם ביקורת להתנהלות שלו, אבל הוא בהחלט מאוד מאוד חזק, מאוד אוהבים אותו בגבעות, ובמידה והוא בעצם ייכנס לכנסת, תהיה כאן השפעה מאוד מאוד גדולה ומעניינת, גם על אותם הפינויים, ועוד נקודה חשובה, במידה ויהיה איזשהו תיק מאוד מאוד גדול, שבמחלקה היהודית בשבק, יתחילו לחקור, כמו שראינו עם פרשת העינויים, so called, לא so called, אנחנו ראינו שבאמת היו שם העינויים בכל הסיפור של דומה, כאן איתמר בן גביר, כל הבלגן שהוא עשה אז, זה עם כל ההפגנות מחוץ לבית של שקד, וכל הדיבורים עם היועץ המשפטי לממשלה וכו', היו אז כשהוא היה רק עורך דין. תחשוב מה זה כשהוא חבר כנסת, או אפילו גם יושב ראש ועדה, במידה והוא יקבל, מה הדברים האלה בעצם, לאן הם יכולים לקחת אותנו, בהיבט הזה.
בוא נדבר טיפה על התחכום של נערי הגבעות, כשהם כבר מגיעים לחקירות שבק, הם יודעים מה לעשות, הרבה מאוד פעמים הם מתסכלים את החוקרים שלהם, בלי סוף, כי הם יודעים מה להגיד, ואיך להתנהג, ובעיקר איך לשתוק.
לגמרי, תראה, אנחנו לפני כמה זמן, ישבתי עם כמה חוקרים מהימר, והם הסבירו לי שהם מאוד, הם באיזה סוג של בעיה. עכשיו אני מסתכל עליהם ואני אומר להם, מה הבעיה? אתה יודע, לבוא, לחקור נער צעיר, טיפה להפחיד אותו מפה ומשם, הם כבר חקרו מחבלים, חקרו אנשים הרבה הרבה יותר רציניים, מה הבעיה? אתה יודע, לבוא ולעשות את זה. ואז הם בדיוק מספרים על התחכום הזה, כמו שהזכרנו קודם עם אותה פרשה של איישה הרבי, אותו סיפור עם הקוס, הם באים והם יודעים בדיוק מה להגיד, ועוד יותר מזה, מה לא להגיד. נועם פדרמן, מחברון, דמות מאוד מאוד ידועה, שעושה את אותו ספר, שבעצם בדיוק מסביר מה עושים בשבק, וחקירות השבק, ומה זה, ואיך בדיוק להימלט, ומתי לדבר, ומתי לא לדבר, ואיך להגיד, כלומר, הם מאוד מיומנים, שומרים אחד על השני, למעט האירוע בדומה, שבעצם הצליחו לשבור את אותו קטין, כדי שיפתח בעצם על אמירם בן אוליאל, אבל כל האירועים, גם בסיפור של האישה הרבי, וגם בסיפורים של כנופיית האזור הזה של איזה נחליאל, שבסוף הורשעו, כן? אבל בסופו של דבר, הם לא פותחים אחד על השני, הם יודעים באמת להשתמש בזכות השתיקה באופן מאוד מאוד בולט, והם יודעים בדיוק מתי החקירה, מתי אין קייס. עכשיו, עוד דבר חשוב, האירועים הללו, הם לא מתרחשים, אתה יודע, אלנבי ובבן יהודה שהכל שם מצולם ויש עדי ראייה וכל אחד יכול להרים את הפלאפון שלו ולצלם. לפעמים זה אירועים שקורים במקומות שאף אחד בכלל לא מגיע אליהם, על גבעה חשוכה או על מקום איזשהו, או באמצע הלילה באופן שאף אחד בכלל לא רואה, ומאוד מאוד קשה להגיע לאיזושהי הרשאה, ונערי הגבעות יודעים את זה. ממש בימים אלה, התחילה חקירת שבק, אוקיי, שהתחילה בכל תרועה רמה, עצרו ארבעה אנשים במקביל, בכמה מקומות שונים, בחשד לזה שזרקו רימונים באזור של השומרון, אבל בסופו של דבר, הטילה, מכל הסיפור הזה, יצא כתב אישום נגד אחד. כלומר, כל השאר הם כבר שוחררו, וזה היה ברור מההתחלה. גם הכתב אישום הזה, הוא בתחילו ורחימו, ומאוד מאוד ספק אם בעצם יגיעו כאן לאיזושהי הרשאה. למעשה, מאז דומה, אני לא זוכר איזושהי הרשאה מאוד בולטת שהייתה, בסיפורים של תג מחיר, כי הם מאוד מיומנים, יודעים בדיוק מה לעשות, וגם אם הדור מתחלף, הוא עדיין מוריש את אותו ידע הזה בחקירות שבק, לדור שמתחתיו, מה גם שהם מאוד צעירים, הם מגיעים לשם, אנחנו מדברים גילאים 13, 14, 15, 16, זה גילאים מאוד מאוד צעירים, מדריכים אותך בדיוק מה לעשות, ואתה עושה את זה. לכן אגב, בחקירות האחרונות, לפחות התחילו להשתמש יותר ויותר בכלי הזה של מניעת מפגש עם עורך דין, שזה כלי דרקוני לחלוטין, אבל עושים בו שימוש בעיקר בחקירות שבק, ואז יש אותם 24-48 שעות שבעצם אפשר לבודד את אותו נער.
לסיכום.
לסיכום יש לנו בעצם שתי נקודות חשובות, שכדאי לשים להם לב בהמשך, שלדעתי עלולות להיות סוג של חבית נפץ. נקודה ראשונה זה פינוי שאמור להתרחש כמעט בכל יום, יש כבר צו תלוי ועומד של המאחז מעוז אסתר, זה אותו מאחז שהתגורר בו אהוביה סנדק, הוא הפך להיות סוג של סמל, אם אני מחזיר אותך לתחילת השיחה בעצם, זה אותו מאחז שבו פגש אלוף הפיקוד את אותם גיוונים, אמור להיות שם הפינוי, כי זה באופן בלתי חוקי נעשה, אי אפשר להתחמק מזה. זה אירוע אחד, והאירוע השני זה בעצם אותה חקירה של אותו מרדף שבו נהרג אהוביה סנדק. מחד יש לנו את אותה חקירה שמתנהלת במחש נגד אותם שוטרים, שוטרי ימר שי, שאנחנו לא יודעים אם הם יעמדו לדין או לא, ומן הצד השני יש את אותם נערים שבכלל התחילו וחוללו את כל האירוע הזה בהתחלה, לפחות לפי אותו דיווח שהם עידו אבנים על רכבים של פלסטינים, ואז בעצם התחיל כל אותו המרדף. אז גם אם יהיה כתבי אישום כאן או כאן ופינוי של הדבר הזה, כל זה עלול לבוא ולהציס את השטח.
אלישע בן קימון כתבנו, תודה רבה.
תודה.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.